באמת יש פה בתוך תורה למ"ט, אלא שמוזכר עניין של פסח, אז חשבתי ככה ללמוד את זה עכשיו. אז הוא באמת, רב נחמן דיבר, ופה זה ביאור של רבי נתן, אומר שגם די מסכם את מה שכתוב שם, ואז יש התייחסות גם לניסן ולתשרי. ולבאר העניין קצת, צריכים לחזור ולבאר עניין התורה הזאת. וכלל התורה היא, כי מבואר בעץ חיים בתחילתו, שכשהשם יתברך, רצה לברוא את העולם, היה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף, ולא היה מקום לבריאת העולמות. מוצרח כי ביכול לצמצם אור האין סוף לצדדים, ונעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה ברא כל העולמות. וכל העולמות נבראו על ידי חוכמה, כמו שכתוב, כולם מחוכמה עשית, ולכך תכלית בריאת העולמות היה בשביל המלכות, אנו כדי לגלות מלכותו, שזה אפשר קים על ידי העולמות, כי אין מלך ולא עם. ושזה היה צמצום של החלל הפנוי, כדי שיהיה מקום לבריאת העולמות, כדי שיתגלה מלכותו יתברך. כל זה מבואר בזוהר ובכתבים. כן, אז פה באמת מוזכר אחד הדברים הראשונים, עקרוניים, אולי גם קצת מפורסמים היום, שנאמרו בשם הארי, שאור השם היה מלא את הכל, כדי שיברא העולם, אם יכול צמצם את האור לצדדים, נעשה חלל פנוי, בתוך החלל הזה נברא כל העולם. וכל זה, כדי שתתגלה מלכותו. כן, שיהיה עולם, שיהיה עולמות, שלא הכל יהיה כלול באור אינסוף, כדי שיהיה אפשרות של גילוי מלכותו. אין מלך בלא עם. רבנו ז"ל מבאר זה בכל אדם. כאילו בכל אדם אפשר לראות משהו, דוגמה של מעלה, ומילא גם נוגע לעבודה, מעין הדבר הזה. כי כל אחד מישראל הוא חלק אלוק הממעל. ועיקר האלוקות בלב. והאלוקות שבלב איש הישראלי הוא בחינת אין סוף. כי אור להביותו הוא עד אין סוף. אין הוא אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. לפי גודל ההתלהבות הלב של איש הישראלי, שהוא עד אין סוף, לא היה אפשר הוא לעשות שום עבודה, ולא יכול לגלות שום מידה טובה. כי מגודל התלהבותו עד אין סוף, הוא לא יכול לעשות שום דבר. שזהו בחינת מה שבתחילת הבריאה לא היה מקום לבריאה, מחמת שהיה הכל אינסוף כנל, כי בריאת העולמות אין הן עמידות כנל. הן באופן בסיסי, נקודת המותה של האדם הייתה מורה להיות מצב כזה של התלהבות, כמו שלפעמים קוראים לזה בלשוננו היום סוג של הצפה, אדם כאילו מוצף מהרצון שלו, מהכיסופים, מההתלהבות, שלא יכול לעשות שום דבר. לא יכול להיות פנוי למעשים מסוימים, למחשבות מסוימות. עכשיו, אפשר לומר שצריך לשאוף כמובן שזאת תהיה הבעיה. איפה שמעין זה אפשר באמת שאדם נמצא במעמדים מאוד מיוחדים בחיים, בשמחה, בשמחת בר מצווה, חתונה, ברית. אז לפעמים באמת האדם נורא כל כך מתרגש, שהוא אפילו כבר לא יודע מה לעשות, מה בדיוק עכשיו, לאן, כאילו מה שצריכים להסביר לו. זה לא לחינם שלפעמים הרב אומר לחתן להגיד את המילים, ולאו דווקא החתן שהוא בא ממקום שהוא לא יודע כלום. אפילו שהוא יודע, אבל הוא לא זוכר. להגיד לו מה להגיד. אז ככה היה אמור להיות, ההתלהבות כזאת, שאי אפשר היה, שהייתה ממלאת כל כך, שאי אפשר היה לעשות ולפעול שום דבר. ואז הוא ממשיך, ועל כן, מהכרח, צריך האדם לצמצם אור התלהבות ליבו, שהוא עד אין סוף, כדי שיוכל לבוא את השם בהדרכה ובמידה. כי השם ברך רוצה בעבודתנו, שנעבוד אותו בעובדות ובמידות טובות, שזה אי אפשר כי אם הידי הצמצום כנן. נשפט לזה קצת נוגע גם לדברים שמוזכרים בחב"ד, שלפעמים, דווקא כשאדם מגיע למדרגה מאוד גבוהה של ביטול, של התבטלות לאור האלוקי, אז צריך אחרי זה כאילו קצת ללכת אחורה, אמרנו את זה קצת לפני הרבה, צריך לעשות שוב. כן, כאחרת אין עולם, אין מקום לעולם, כאילו אין שום שייכות לממשות. כמו שאין ברך רוצה בעבודתנו, זה דווקא מעשים. באמת כאילו תנועה כזאת של שוב. שזה אי אפשר כי אם הידי הצמצום כנן. וכשמצמצם את אור להביות ליבו, אז היה נשאר חלל פנוי בלב. מבחינת וליבי חלל בקרבי. אני מברש את הפסוק, וליבי חלל בקרבי. שבאמת אמרו שהוא חלל מהיצר הרע. אז הרב נחמן דורש חלל מלשון חלל פנוי. שכאילו שיש מקום. יש מקום. שזהו סוד חלל הפנוי שהיה בתחילת הבריאה. ובתוך זה החלל הפנוי התגלים מידותיו הטובות, שאין סוד בריאת העולמות שהיה בתוך החלל הפנוי הנ"ל, כי המידות אינן העולמות כנ"ל, והיינו כי על ידי הצמצום שמצמצם את אור ההתלהבות, שעל ידי זה נעשה בחינת חלל פלוי, הפנוי בבחינת וליבי חלל בקרבי. על ידי זה עובד השם ברך בהדרגה ובמידה, ועושה מעשים טובים ומידות טובות. שכל זהו בחינת התגלות המידות שאין העולמות, בתוך חלל הפנוי שבלב. כן. אני חושב שפעם הזכרנו שאפשר לומר על דרך החידוד, אבל יש כאלה שאומרים את זה אולי יותר ברצינות, שצריך ללכת בדרכיו. מהו רחום, הפתח רחום, מהו חנון, הפתח חנון, חפיים. מהו עשה חלל פנוי, הפתח עשה חלל פנוי. את פה זה מפורש, כך אומר, חלק מעבודת השם, זה לעשות בלב חלל פנוי. בהקשר היום אומרים שאולי גם לפעמים זה חלל פנוי מול האחרים. בדרכי החינוך, שאבא או הרב ביחס לחניכים, לפעמים צריך לעשות מקום, להשאיר מקום, לעשות חלל פנוי, ואז זה מאפשר לצמוח. אז זה המידות הטובות שמתגלות, שהן כמו בריאת העולמות. שכל זהו בחינת התגלות המידות שאין העולמות בתוך חלל הפנוי שבלב. ממשיך. ועיקר בריאת העולמות היה על ידי חוכמה כנן. וזהו בחינת מה שעיקר עבודת השם, לזכות המידות ומעשים טובים, הוא על ידי ששומר החוכמה שבלב, שהוא המחשבה שבלב, שצריכים לשמור מאוד המחשבה שבלב, שהוא בחינת חוכמת לב, שהוא עיקר היצרין. כי מחשבות טובות הם יצר טוב, ומחשבות רעות הם יצר רע. היינו כשחושב מחשבות טובות, שזהו בחינת חוכמה שבלב, אז על ידי זה זוכה לפעולות ומידות טובות. שזהו בחינת התגלות הבריאה, שיהיה מידות בתוך חלל הפנוי, על ידי החוכמה שבלב. שהוא בחינת מחשבות טובות שבלב קנה. כן, אחרי שהיה חלל פנוי, צריך גם למלא אותו בתוכן. והתוכן זה הבריאה, אבל שורש הבריאה זה חוכמה. חוכמה אלוקית, כולם בחוכמה עשית, שם בחוכמה יסד ארץ. אז גם בחלל הפנוי שבלב, השורש זה החוכמה, חוכמת לב. זה שבשפה שלנו החוכמה הזאת יכול להיות שהיא, אם נקרא לה בשם רצון. אבל זה באמת, זה לא רק רצון, זה גם, כאילו, באמת זה לא מחשבה חיצונית, זה חוכמת לב, זה נמצא בלב. כאילו, כשאדם, כאילו, מתעורר, רוצה לעשות, רוצה לחשוב, רוצה אפילו ללכת במידות טובות. אז התנועה הזאת, ההתכוונות הזאת, זה קרוב למה שאומר חוכמת לב. זה לא סתם מחשבות, המחשבות שיש בהן גם מטען של רצון, של שייכות, של הזדהות, זה יצר טוב. וזה הבסיס לכל מה ש... רגע, זה כאילו הרצון, בשפתנו, זה כאילו הרצון שהוא שורש לכל המידות הטובות. האדם בהתכוונות הראשונית, בהתכוונות הבסיסית שלו, רוצה ללכת בדרך טובה. אחר כך זה מתבטא בפרטים, באהבת השם, בשמחת השם, בשמחה בהשם, יראת השם, וכי זה בזה. ויש כאילו את השורש של הכל, כאילו, כמו שאדם נגיד היה נגיד במקום לא טוב, ואז הוא חושב, עולה על ליבו שהוא צריך לחזור למקום טוב, אז המחשבה הזאת היא כוללת כבר, זה יכול להיות מכעס למקום של רצון והתפייסות, זה יכול להיות נגד מקנאה למקום של שמחה בחלקו, זה יכול להיות ממקום של גאווה או אכפתיות מכבוד למקום הרבה יותר של ענווה ושהוא לא עודף אחרי הכבוד. יכול להיות מתבטא בהרבה מעצב לשמחה, מפחד לאומץ. אבל יש איזו מחשבה אחת כוללת את הכל, כן? שאדם מתעורר להיות טוב. הוא אומר, יאללה, למה אני תופס את עצמו כזה? תשובה כזאת. המחשבה הזאת, זה החוכמה. שהיא שורש של כל מה שצריך להיות. זה מה שהוא אומר, זה מאפשר התגלות הבריאה, המידות הטובות. אבל כשחושב מחשבות רעות חס ושלום, אז היום מקלקל החלל שבלב, שהוא סוד חלל הפנוי. וזה היום מטמטם החלל שבלב, בבחינת עולת לב וכנל. וזהו בחינת קלקול הבריאה, שהיה על ידי החוכמה שבלב וכנל. זאת אומרת, יכול להיות חוכמה של קדושה, שהיא ראשית מעמידה את כל הקיום, ויכול להיות גם הסתרה שלה, אורלה שלה, ואז כל הבריאה שמוחזקת די החוכמה מתקלקלת. תן לי לראות במעשה בשבעה קבצנים של נחמן. יש אחד המעשים, לא זוכר עכשיו את היום שזה סופר, אבל שהיה שם איזה גינה, ובא איזה מלך אכזר וקלקל. אז הוא אומר שם המשפט כזה, לא שהוא קלקל את הגינה, אלא שהוא עשה דברים שעל ידי זה פתאום לא הרגישו את הריח הטוב שבגינה, אלא הרגישו ריח רע, לא הרגישו את הטעם הטוב שיש בפירות שגדלים, אלא הרגישו טעם רע. אז כאילו משמע שהגינה נשארה אותו דבר. האנשים הרגישו ממנה פתאום, במקום לראות בה את כל הדברים הטובים והיפים, הרגישו דברים הפוכים. הרמז זה כמובן שגינה זה גן עדן. שהגן עדן יכול להיות, זה משהו רומז, שכשגורשנו מגן עדן, זה לאו דווקא שהיינו במקום מסוים וגירשו אותנו במקום אחר. יכול להיות שגן עדן הוא נמצא כאן. אבל כאילו אנחנו לא פוגשים את זה, לא רואים אותו. כאילו הסתלק לנו התפיסה של גן עדן, התרחקנו מהתפיסה של גן עדן. הראש במקום אחר. יש כאילו סוג של הסחת הדעת מנראות את גן עדן. ושם הבא איזה גנן וגנני, כמו שהם קוראים, גנן. הוא תיקן להם את הריח ואת הטעם, ושמעו דבר, היית מראה גם. אז גם פה, יכול להיות שהעולם הוא אותו עולם, או הלב הוא אותו לב, אבל כשיש ערילות, אז פתאום הכל מתקלקל. ואז היום מטמטם החלל שבלב, מבחינת עורלת לב וכנן, וזהו בחינת קלקול הבריאה, שהיה הבריאה על ידי החוכמה שבלב כנן. וכל עיקר העבודה שצריכים לצמצום המלן, ולחשוב מחשבות טובות, כדי לזכות למעשים טובים, עמדות טובות, כל זהו בשביל לגלות מלכותו יתברך, שבשביל זה היה עיקר הבריאה כנן. כן, שתתגלה בפועל, תתגלה גם במקום שהיא לא נמצאת כביכול, אין מלך בלא עם. על ידי שזוכה לפעולות ומידות טובות, על ידי כוננל, על ידי זה מקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה. שזהו בחינת התגלות מלכותו יתברך, שנתגלה על ידי בריאת העולמות שבתוך החלל הפנוי, על ידי החוכמה וכנן. אז יוצא שכל מה שיש בעולם, כל מה שארי דיבר על העולם, כל מקביל לזה יש באדם. אם תרצו, במידה רבה, זה מה שעשו בעל שם טוב, תלמידיו וגם צאצאיו, כן? שהם היו גם תלמידיו. הם פרשו הרבה ממה שדיבר הארי, איך שזה נמצא בנפש. והראשונים אמרו שאדם הוא עולם קטן. כל מה שיש בעולם יש באדם. מה שהוא אומר, והכלל שבריאת העולמות ועבודת השם מתברך בפעולות ומידות טובות, הם בחינה אחת ממש וכנל, והבן היטב. והבן היטב, כן. ואז שנתגלה מולכותו יתברך, על ידי מעשיו ומידותיו הטובים, שנתגלו בתוך החלל שבליבו כנל, זהו בחינת עליית שני הבתים הנ"ל. מי עם זאת? בית העילה או בית התתה הכנל? באמת שזה ממש שהזכיר את זה קצת לפני שכתוב בפסוק מי זאת עולה מן המדבר. אז מה זה מי זאת? מי עם זאת? כי בספרים הקדושים דרשו שיש בחינת מי ויש בחינת זאת. יש אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם בברכת יעקב. כן? וזאת ליהודה ויאמר. וזאת האלה זה מדרגה, בחינה, שמוזכרת, עמודה בכל הפסוקים האלה. פעם אחת דווקא סמוך לפורים, אז הייתי תיקוני זוהר, שמוזכיר את כל המקומות האלה. וזה כמו ש... מבואר זה בחינת המלכות. זה התגלות של השכינה תוך העולם. ויש בחינה של מי. מי זה כמו הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אז מה זה מי? זה מדרגה. עכשיו זה מילת שאלה, אבל זה כאילו בחינה. כביכול ממי? השתלשל כל אלה. שמה גם דורשים שמי ואלה, בצירוף זה יוצא אלוקים. אחד נושאות הנפלאות שיש בזה שכתוב, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? אז לפי אני אקלה איזו שאלה, מי ירפא אותך? לפי הנסתר זה בסימן קריאה, מי ירפא לך? במדרגה של מי, היא תרפא אותנו. יכול לומר ש... מה יש אצל הנביאים? נכון כתוב שכל הנביאים אמרו, כה אמר השם, משה אמר זה הדבר, מדרגה יותר גבוהה. אבל לפחות דווקא פה בדרשה של סתרי תורה, זאת זה כאילו דבר שמצביעים עליו. זה קשור עם משהו שמתגלה אלינו באופן ממשי. מי, כאילו אין דברים יוצאים מדי פשוטם שזה מילת שאלה. ודווקא בלזה זה גבוה. כאילו... השאלה מי ירפא לך, כשאדם שואל אותה נכון, אז זה גופה גם ההתחלה של הרפואה. כן. שאם אדם נגיד חושב שהוא יכול לפתור את הבעיה, שהוא יכול לרפא, הוא לא מבין שצריך עזר מגבוה, מעבר, אז באמת אולי הרפואה רחוקה. אז באמת, המקום של השאלה הוא פותח אותנו באמת למשהו שהוא מעבר למושגים. לכן זה קשור למושג של מי. ואז יש כתוב בספרים, יש פעמים שצריך לראות את המקורות האלה, אבל שיש מקומות שקיימה לשאלה, יש מקומות שאפילו לא קיימה לשאלה. זה ממש מה שיש אולי מקומות שהן תשובה, עם סימן קריאה. זה אולי אפילו הכי נמוך. דברים שהם כאילו ברורים וגלויים. יש מקומות שאתה שואל. יש מקומות שאפילו אי אפשר לשאול. דומיה. כן. אז מי? זה המדרגה הזאת, ושם בספרים כתוב, זה מדרגת הבינה. שבאמת היא מעבר למציאות הרגילה. אני יודעים להגיד שהמציאות הרגילה היא קשורה לשבעת הימים, שבע עמידות. זה כבר ההופעה בתוך עולם יותר של סדר, של גבולות. מעבר, כבר מהר"ל לימד אותנו, המדרגה השמינית היא כבר מעבר. זה הבחינה הזאת של מי. זה גם קשור לגימטריה של מי, שזה 50, שזה, שוב, 7 כפול 7, מעבר להם. מדרגת ה-50, היובל, כן, אז כל זה קשור. אז מי, זאת עולם המדבר, זה איחוד של מי וזאת. איחוד של שתי הבחינות האלה. מי עם זאת? בית העילה ובית התתה הקנן. אז בית העילה זה איפה שמתגלה הבינה, ובית התתה זה איפה שמתגלה המלכות. כי התגלות המלכות זה בבחינת בית התתה. בתחילת הצמצום, שהוא חלל הפנוי שבלב, זה בחינת בית העילה, שעיקר הכוונת הצמצום היה בשביל עבודת השם יתברך, כדי לזכות ולגלות מלכותו יתברך. באמת אפשר לרמז בזה עוד, שכתוב שהבינה והחוכמה לפעמים גם נמשלים לאבא ואמא, אמא העילה. ואז יוצא שהחוכמה זה הנקודה הראשונה. והבינה זה כל ההרחבה באורך ואורחב. אז ממשלים את זה זה כמו ביצירת הוולד. שיש את הנקודה הראשונה, ויש אחר כך ברחם שמתפתח העובר לכל אורך ורוחב כל האיברים שלו. אז ההתרחבות הזאת של האורך והרוחב זה האימא. זה גם קורה כידוע ביולוגית, אבל גם בנפש יש בחינה כזאת, שנגיד, צריך להגיד משהו לילד, אז לפעמים הרבה פעמים האמא מבקשת לה מאבא, תגיד משהו. אז הוא אומר איזה משפט, אחר כך היא מסבירה, כאילו היא יכולה הרבה יותר להתאים את זה ולהרחיב את זה וליישב את זה על הלב.
איך הגיע לפסוק של מי זאת עולם המדבר?
לא, אני אומר, זה רבי נתן, הוא בעצם מסביר מה שאמר לפני כן בתורה, פשוט זה הוזכר לפני כן. איך רבי נחמן הגיע לזה? זה לא אפשר...
איך הפסוק
קשור לתוך
הנברים?
זה בחינת... הוא אומר את זה... התוכן הפשוט זה שהזאת... זה ההתגלות של המלכות, זה כשהוא עובד את השם במידות טובות, והמי זה יצירת החלל. זה הקשר אלינו. בהקשר הזה זה הוזכר שום גם.
נכון. אבל לא שתוכן הפסוק משנה, חוץ מהמי זאת, תוכן הפסוק לא עובד.
זה צריך לפתוח במקור איפה שדרשו את זה כבר. מי זאת עולה, הקדמת הזוהר, י' תיקון כ' א', אז... אפשר לעיין שם, מן הסתם אפשר ללמוד גם מההקשר של הפסוק. מי זאת עולה מן המדבר. אז בכל אופן, באמת מה שהוא אמר, יצירת החלל, זה עורר אותי. שמה עושה האמא לילד? אחד הדברים, קודם כל העובר, כן. אחר כך אולי זה מתבטא גם במקום, בנפש. היא נותנת לו מקום. זה הרחם, כן? היא עושה חלל. כאילו הוא צריך מקום לגדול בו, הוא צריך חלל. והחלל לפעמים, רואים שיוצא שהחלל זה משהו עמוק, כי חלל זה לא רק סתם מקום ריק. חלל זה אומנם מקום ריק, במובן שהוא מאפשר למשהו שעוד לא קיים להיווצר, אבל הוא גם איזושהי מעטפת שבתוכה הדבר הזה יכול להיות. שבלי המעטפת אז לא היה... זה גם הכפול הדק בין המושג חלל פנוי במובן הפנימי החיובי שלו, לבין מה שעלול להיות המושג חלל פנוי כאיזה מין מקום ריק, ריק ריק, כן? וזה ההבדל אולי בין החלל הפנוי של הקדושה לחלל הפנוי של הטומאה, כן? שהחלל הפנוי של הקדושה, גם אם באמת, מבחינה מסוימת, אין, יש איזה מקום שהוא פנוי לגמרי ואין בו באמת אולי שום דיבור מסוים ושום משהו שמגביל וכו' וכו', אבל עדיין יש, זה בכל אופן מקום. וזה מקום שאפשר בתוכו להיות. יש איזה אור מקיף שעוטף. כי לא בטוח שהאור מקיף שמדברים עליו בדרך כלל זה מקביל לאור הזה שמדברים עליו כאן.
מקביל תומת לידה.
מה?
תומת לידה.
שמה?
שהתוכן יוצא, שהחלל נשאר כחלל.
יש תומה. כן, נכון. זאת אומרת שאולי שם נשאר הריק במובן ה... היום יש איזו הקבלה למשל, מה שבעולם הפוסט-מודרני, גם יש איזה ריק. יש איזה רצון לדבר על עולם שאין בו שום איזה אמת חד משמעית, שום איזה אידיאולוגיה טוטלית, כן? בסופו של דבר, כאילו יש איזה תנועה שתשאיר מקום, אל תנסה להשליך על אחרים את ה... נרטיב שלך, תן להם לפתח את הסיפור שלהם. אז האידיאולוגיה הזאת יכולה, יש בה משהו כביכול מקביל לחלל הפנוי. אבל שמה, זה הרבה פעמים יכול להיות חלל חלל. השגחת השם, בסוף בכל, בסוף הכל זה, אבל הכל יתגלגל לטובה, כן, אבל מבחינת המהלך, מבחינת העבודה, זה כמו חלל בלי רחם, כאילו, בלי שיש משהו שעוטף. ושם לא בטוח שיצמחו דברים, שיצמחו שם חיים, זה באמת ריק. משהו חשוך כזה. הם לפעמים נראים דומים. שהרחם נקרא בשפה, בפסוקים, במקום נקרא קבר. איוב, אני חושב, זה המשמעות. כן, לפעמים יש הבדל דק בין קבר לבין רחם, כן? קבר זה גם מקום ריק, מקום חשוך, מה יש בו? אין בו. בעיקר אין בו, בניגלה לפחות. הרחם, אבל זה ההבדל, שבאמת ברחם זה מקום שמאפשר חיים. חנמי, אמונה בתחיית אמיתי אומרת שגם הקבר הוא סוג של רחם במובנים כמובן הרבה יותר רחוקים ממה שאנחנו מכירים. אבל גם איזה מקום שאחר כך יסמכו משם חיים חדשים. כמו שלמדו את זה, למדו תחיית אמיתי מהיקש בין השאול לבין הרחם בפסוק.
יש מקום הקבר והפוך, זה המקום להסתתר מהעולם הזה.
ומה?
החלל שאנחנו מדברים על זה המקום להסתתר מהעולם הדקי. כן, זה שבו זה המקום להסתתר מהעולם הזה.
כן. אז זה בכל אופן ה... אתה אומר, לכן זה גם דעת הדעה חיובי כביכול. אז זה ה... כן, לכן נאמין ש... כאילו, המשל הוא נכון גם ביחס לקבר, בין קבר לרחם, אבל גם בשתי התייחסות לקבר, כן? אם קבר זה מקום של כלום. שבעצם יש שם איזה... רשימו של נשמה גדולה. אז זה המי. אז רציתי להגיד שאיך כל זה קשור למילה מי, כי כשיש רחם, מה יש שם? מי יש שם? כאילו, זה דבר. אתה בהתחלה רואים, זה לא לחינם, פוגשים רק את המקום, שמשהו צומח שם, ומה צומח שם זה בנסתר, ואולי אפילו ככה טוב, שאם מההתחלה הוא יצמח בגילוי, הוא לא יצמח. כדי שהוא יצמח צריך שזה יהיה קצת בנסתר. זה גם קשור למי. זה מה שהוא אומר. זה אולי, וזהו מהמילים האלה. זהו בחינת עליית שני הבתים הנ"ל, כן, שנתגלה מלכותו על ידי מעשה ומדעיו הטובים. זהו בחינת עליית שני הבתים הנ"ל, מי עם זאת? בית העילה ובית עתיתה. כי התגלות המלכות זה בחינת בית עתיתה. בתחילת המצמצום, שהוא החלל הפנוי שבלב, זה בחינת בית העילה. שעיקר כוונת המצמצום היה בשביל עובדת השם יתברך, כדי לזכות לגלות מלכותו יתברך. מלכן אין נשלם תיקון ועליית בית העילה עד שעולה בית עתיתה. דהיינו עד שנתגלה מלכותו יתברך, שזה עיקר תכלית כוונת הבריאה. ואז כשנתגלה מלכותו יתברך, אז דייקה יש עלייה לבית העילה. אחד תלוי בשני. כי אז דייקה עולים שניהם יחד, בית העילה או בית עתיתה. מבחינת מי זאת עולה, מי אם זאת עולה כנן. כאילו אבוא בעיר, עד בקברך הקדוש, הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה, שהיא בינה ליבה, עד שיבנה ירושלים של מטה, שהוא בחינת גלות מלכותו יתברך כנן. ומתי יהיה ערך ומשמעות לכל הצמצום? כשתתגלה עבודת השם. אני רוצה שהתחלת הצמצום מקבלת את המקום שלה ואת העלייה שלה, כשבסוף תבוא עבודת השם. אז בית העילה מקבל כוח לבית עתיתה, כמו ירושלים של מעלה, מירושלים של מטה. וכל זהו בחינת תפילה, שהיא עבודה שבלב. כי תפילה שבלב בחינת התגלות מלכותו, שבתוך חלל הפנוי שבלב כנעל. נבן מאוד, כי הדברים עמוקים מאוד מאוד. רבנו ז"ל קיצר כאן, ודיבר הכל ברמז, כמעט דמחווי מרחוק, והדברים נוכחים ומבין. יכול להיות גם שהתפילה זה מה שהוא אמר מקודם, שזה החוכמה שבלב. ראשית חוכמה יראת השם. תפילה היא גם, אפשר לומר שתפילה היא כללות המידות, כאילו. העמדה של תפילה זה כאילו העמדה שאני מול הקדוש ברוך הוא, שאני פונה אליו, מתבטל אליו, אוהב, ירא וכולי. כאילו, תפילה היא הכל ביחד. זה השורש, שאחר כך של כל הפרטים. והעיקר לקיימם כפשוטם, לשמור עצמו מאוד ממחשבות רעות. כי מחשבות רעות הם עיקר היצר הרע בחינת יצירה לביש. מהשתי יצירות. על כן צריכים לשמור מחשבתו מאוד, ולהכריח עצמו תמיד לחשוב מחשבות טובות, שהם בחינת יצר טוב. ולזכות ולעשות על ידי זה מעשים טובים ומידות טובות. ולהתפלל בכוונה ולעשות תשובה. ואיך עושים את זה? אחד העצות הידועות של רבי נחמן בעצמו, זה להתפלל על זה גופה. להתפלל שיהיה לנו מחשבות טובות, מידות טובות, ושנהיה מכוונים ומתעוררים, ומתעוררים מהירים, מוארים וכו'. ובתחילה צריכים לצמצם התלהבות ליבו שלא יבער יותר מדי, כי צריכים לעבור את השם יתברך בהדרגה. ובמידה דייקה, ושאר כל הדרכים מתושים ותאורים ועצות נכונות, שיכולים להוציא מתוך דברי התורה הקדושה והנוראה הזאת, ועוד ללא כמילין בכל זה, מתבהר במקום אחר קצת. כאילו יספיקו המון יריעות לבאר דיבור אחד מדבריו הנוראים, מדיבוריו הנוראים, ודי בזה כעת. נחזור לעניין ראשון. וידוע גם באמת באר בלכותי הלכות, יחריב. שהוא אמר.
מה זה
שער כל הדרכים? שיש עוד דרכים קדושים ותיאורים ועצות נכונות שאפשר להוציא מהתורה הקדושה. ומה שאמרתי זה רק אחד. יש עוד. אלוהים כתובים על ספר ליקוטי הלכות. או בספרים שעוד לא נכתבו. אני חושב שרבי נתן אמר את זה, שכל תורה של רבי נחמן אפשר ללכת איתה בכל התורה כולה. מהתורה הזאת ממתת, אפשר ללמוד את השולחן ערוך אור החיים, ללכות קריאת שמע, ללכות ברכות, ללכות תפילה, ללכות ברכת המזון, כן, ללכות תפילת מנחה, קריאת מגילה, פורים, פסח, כן, הכל. הוא עשה את זה קצת, הוא לא עשה עד הסוף, אבל הוא הראה לנו דוגמאות, דוגמאות לא מעטות. שכל, ככה כל תורה. ואותו דבר יובדע וחושן משפט, כל ההלכות אפשר ללמוד עם כל תורה של רבי נחמן. יכולה כאילו גם ממני להעיר את כל המקומות במציאות, כל ה... אפשר להגיד ככה, מעין זה פסקות של הרב. עם כל פסקה, אתה יכול לקחת איתה. ללמוד מחדש את הפרק הזה בנביא, את הפרק השני, השלישי, נדרוש את הגמרא הזאת, וכן הלאה. ומשל זה נקרא ניסן אביב. א' עם ב', י' עם ב'. וזה ייחוד העילה וייחוד התתר. אז א' עם ב', יוד עם בית. נניח שא' זה המידות העליונות, מתחילים מלמעלה עד יוד, אז א' עם בית זה הייחוד של מי, ויוד עם בית זה המלכות. יכול להיות שאפשר גם להתחיל הפוך, כן. זה שברמזים, זה האמת א'. א' זה התחלה גם של המילה יהיה. יכול להיות שמקבילים את זה באמת למושגים האלה. אז מכל מקום, בית זה בית. והאלף עם הבית זה החיבור של אותה מידה, כן, בית העילה. ידים הבית, בית התתה. תרצו, אפשר קצת להרחיב את הרמז, ניסן, בוודאי באופן פשוט, זה עולם של לידה. נכון, הכל צומח, הכל פורח. באמת ראיתי שבליקוטי הלכות, כשהוא מזכיר את זה, בכלל, את האביב, לא יודע אם דווקא בהקשר לתורה הזאת, מה שמתחילה הצמיחה, באמת, נכון, באמת שגם בפשט אצלנו, שבניסן התבואה מתחילה לצמוח, ובעיקר השעורים. אבל קציר החיטים הוא נמשך עד לעצרת. רואים את זה שכשרות המואביה באה ללקט, כתוב שהיא לקטה עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים. לא רואים, גם רואים שזה שני שלבים, אבל עוד יותר מפורש קורבן העומר מהשעורים, שיש כבר תבואה של שעורים. ושתי הלחם מהחיטים. סתם, הוא מציין את זה שבאביב זה מתחיל, זה עוד לא נגמר. סתם, זה הזכיר לי שבהלכה גם הוזכר, שבהרבה ארצות, כנראה בצפוניות, היה ברור להם שהגשם נצרח עד העצרת. יש פה בארץ די ברור שלא. כי גם אם התבואה עוד לא נקצרה, אבל היא כבר גדלה מספיק כדי שהגשם אפילו יקלקל אותה. זה לא תמיד על אותו יום, כאילו, אבל זה פחות יותר התקופות, כן? אבל אצלהם זה עוד נמשך עד העצרת. אז הם אומרים, טוב, אבל לא, לא. אז אפשר להגיד, ותן את העולמות הרבה שומע תפילה, כאילו, דנים על זה. אבל בואו נחזור אלינו, שזה זמן הלידה. עכשיו, גם מה שדיברנו קודם, זה בעצם משל הלידה, אם דיברנו נכון, שבעצם החלל הפנוי זה כמו הרחם. יש פה באמת איזשהו הסתלקות של מה שהיה קודם, ואחר כך זה נולד. אז כביכול, למשל, ההתלהבות הייתה צריכה לסלק את עצמה, כדי שתצמח משהו חדש, משהו, כאילו, לא משהו אינסופי, אלא משהו שאולי נגיד יבטא את העצמיות של האדם המיוחד הזה שעובד את השם. אז גם כל שנה זה ככה, שבעצם אפשר להגיד שהחורף זה סוג של סילוק של האור, פשוטו. האור מסתלק לצדדים, מתכסה מאחורי העננים, ושהתבואה מתפתחת בתוך הארץ, כלומר שזה כמו הרחם. ודווקא באמת יש כאילו באמת איזה דבר כאילו בסתירה, אבל דווקא על ידי זה שאין אור ואין כל כך, ואין צמיחה גם גלויה, ודווקא זה מאפשר להתפתחות הזאת לקרות, ככה גם בעולם הטבע, ככה זה באמת גם העובר ש... כאילו האבא והאימא, האבא ודאי קצת אחרי שלב מסוים הוא כבר רק עומד מול הסוד, וגם האימא בעצם היא מתרחש, אבל כאילו זה לא לגמרי גלוי, כאילו קצת מאפשרים לדבר הזה לקרות, כאילו האור של הקיץ הקודם, של האביב הקודם, זז ואז מאפשר לו משהו חדש לצמוח. אז יצא אולי שהחורף זה קצת עמי, ואז מגיע הניסן, אז זה יצא לפועל, ואז זה הזאת. הנה, זאת התבואה שחיכינו לה. לפני כן, מה יצמח, מי יצמח, מה?
זאת חנוכת המזבח.
זאת חנוכת המזבח, יפה. שזה היה גם בראש חודש ניסן. כן. רק משמע פה שבאביב זה מתחבר. כמו שנאמר מקודם, שהעיקר זה להגיע למלכות, העיקר זה להגיע באמת להשתמש במשל, הלידה. על ידי הלידה מתברר שכל היצירת חלל הייתה לצורך. אני שמעתי דבר שמעתי בטבע בשנים האחרונות, שהרי הגשם פה בארץ הוא, אומרים, לא כל שנה יורד זה, שנים יותר טובות, שנים פחות, אני חושב שנה שעברה הייתה ממש מוצלחת, השנה קצת פחות, שנים ממש שכונות. טוב, היום ברוך השם, אז משלימים. אבל מה שאמרו, שמה שעוזר לפירות לצמוח, בעיקר לפירות הנושאים, לא רק הגשם, זה הקור. יש מקומות שכשיש קור חזק, אחרי זה יש... פשוט, זה דבר מעניין, כן? מה? זה ככה, נכון? הרי הגליל. מקומות מאוד קרים, ואחר כך יש תפוחים או כל מיני דברים משובחים מאוד. כאילו הגשם זה משהו יכול יותר חיובי, זה מים. פירות שמחים. הקור זה באמת הרבה יותר דומה לתחושה שיש כאן, שכאילו... השמש פשוט צריכה לזוז הצידה כדי שמשהו יקרה. מסתום, גם בחיי הנפש יש דברים כאלה, כן. שדווקא על ידי הקור הם צומחים. יש קור, לפעמים אולי כאילו קור שחסר התלהבות. יכול להיות דווקא במקומות איפה שחסר התלהבות, אז צומח שם משהו גדול. יכול להיות שלפעמים גם קור זה קצת מה שקורה, זה צריך לשאול את רב נחמן באיזה מקום. זה נכנס, נראה לי שהוא גם הוא יסכים, רק שאלה איך ומה. לפעמים הקור השכלי, הוא מאפשר דווקא, כן? לפעמים אדם חושב בחום, אחרי זה מהרווייס שהיה, בשמי אומר את זה, ושפעמים אדם לומד, אומר, אז רשי הקודם, הוא הנה גיר רשי אומר, אתה זה. הוא אומר, זה ככה אפשר ללמוד, צריך... רשי הקדוש, מה? אז אי אפשר לחלוק, אז אי אפשר לשאול, אי אפשר לענות, כן. זה כאילו, קצת נדון באופן, אני קצת אסלק את ההתלהבות. באמת כמו הסיפור על רב זושה, נכון? שהתחיל ללמוד מתי, אפשר זה אימה, ואי אפשר ככה ללמוד. אני צריך קצת לסלק את ההתלהבות, ללמוד. שבהנהגת המדינה זה גם ככה. שמצד אחד צריך איזשהו לאט, מצד שני צריך איזו קרירות. כשאתה מגיע לעולם המעשה, הרבה פעמים אתה לא תהיה מאוד מחושב, מאוד שקול, מאוד מאוזן, וזה עם כל הכבוד לרצונות הגדולים ולחלומות היפים, זה לא עובד. חיימת יש סברה שרב לא צריך להיות בפוליטיקה. כי רב הוא צריך להיות עם התלהבות קצת. כל יחסי, כן, גם מי שהוא בכל ימיו עוסק בעבודת השם צריך להיות עם התנועה הזאת. אבל צריך להיות יחסית יותר. כשמדעים את הדברים לומר, שצריך להיות מישהו ככה יותר... אז אם רב הולך לפוליטיקה, אז ממה נפשך? אם הוא מתקרר, אז חבל. אם הוא... אם הוא נשאר חם, אז זה לא מתאים. לא מתאים לתפקיד. הרב נרי היה בזמנו חבר כנסת, הוא סבל מזה איסורים, עד שהוא ברח משם. אז זו הבחנה בריאה. זה לא שפעם תמיד חכם, חשוב, הלך להתייעץ עם תמיד חכם אחר, והייתי שם, אם ללכת לפוליטיקה, אז אחרי שהוא ניתחו את כל המצב, באמת באופן חוכמה ובתבונה, הוא אמר, אבל נפסיד את הרב פלוני, אם אתה תלך. זה ההפסד הכי גדול. כל השאלות, איך זה יצא, יצליח, לא יצליח, בצד הזה, נפסיד את הרב פלוני. כאילו צריך איזו קרירות, כלומר צריך איזשהו מרחב מסוים שנותן לעולם המעשה להתרחש, מצד שני זה כמובן לא צריך להיות לחצי השני, צריך שיהיה איזשהו, נביא, מין הזנה הדדית, בריאה. אז זה מה שמתעורר בניסן. אז אם דברים נכונים, באמת אולי דווקא טוב ללמוד את זה עוד בשלהי של החורף, שדווקא ריסון של ההתלהבות הוא מצמיח את עבודת השם, אז יכול להיות שדווקא הקור של החורף הוא מצמיח אחר כך את השירה של האביב, את בית העילה, בית התיתה, נקרא עוד משפט. וזה מבחינת השיר שיתאר לעתיד, הוא שיר פשוט, כפול, משולש ומרובע, מהם עשרה מיני ניגונה, ניגונה, שזה מבחינת ה', שהיא ד' עם י', ד' זה מבחינת שיר פשוט, כפול, משולש ומרובע, י' זה מבחינת עשרה מיני ניגונה. אז, כשהדברים יגיעו באופן השלם, שאני יכול להגיד, תופיע שירה. שירה מתבטאת גם במושג של שיר פשוט כפול משולש ומרובע, אבל גם במושג של יוד, עשרה מיני נגינה. אז זה אני חושב גם באמת נוגע לאביב, שבאביב באמת מופיעה שירה.
פשוט זה אחד, זה כפול שתיים,
משפעה שבא שבא
שבא
שבא שבא שבא שבא שבא שבא שבא שבא שבא שבא שבא שבא שבא כן, אתה צודק, זה הפשט. נכון? אחד ועוד, איך? אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע?
כן.
יפה, אני רואה שזה הכוונה. זה החיבור בין הדלת ליוד. אפשר להגיד שהשירה היא קשורה פה שני דברים. א', כשיש את הלידה הזאת, אז יש שירה. שמה שיוצא מהכוח אל הפועל זה שירה, אחרי כל התהליך הזה. זה חזקיהו שלא אמר שירה, אז כאילו זה לא הייתה שלמות של הופעת אורו של משיח, לכן לא באה גאולה. אבל גם שירה, וזה מתחבר מה שאמרנו קודם, שבאמת כתוב בתורה סמך דלת, שיש שאלות שבאות מהחלל הפנוי. ושם באמת אין שם שום שכל ושום הבנה וכולי, אבל אפשר להירמד משם, נקדקו בזה בדור שלנו, שנגינה יש שם. כאילו זה ההבדל בין ריק לבין כשיש משהו. כאילו העולם שאין בו כלום, אז נכון, אין בו מילים, אין בו הגדרות, אין בו דברים מסוימים ספציפיים, אבל יש ניגון. יש שם נגינה. זה לא באמת ריק. זה ה... איך הוא מדבר שם? אומר שעל ידי, ממש מזכיר שם, בעוד ד' תמצא מעול הדדים, נעשה חלל פנוי, ושב אז נעשה הדיבור. אבל דווקא מהמקום ההוא, היסוד, מה זאת אומרת, בעוד ה' שם ודע שעל ידי הניגון של הצדיק הוא מלא את הנשמות שנפלו בין האפיקורסות של החלל הפנוי שנפלו לשם. יש ניגון. זה יהיה שם. טוב? שנזכה. אז נראה. נראה.